שלום, שלום לכולם. היום אנחנו ביום רביעי, ח' בשבט תשע"ח, אנחנו מתחילים בסיפור חדש. הסיפור שאנחנו לומדים ונלמד בעזרת השם יחד בזמן הקרוב, כי בוודאי לא נספיק, לא בשיעור אחד ולא בשניים ולא בשלושה, ללמוד את הסיפור הזה, ששמו מעשה בבן מלך שהיה מאבנים טובות. מי שמקשיב לשיר של שולי רן מבין שכמו שאני ניסיתי להבין, הוא לא קשור לסיפור הזה. הוא לא קשור לסיפור הזה. השיר של שולי רן מדבר על משהו אחר, לפי מיטב הבנתי, ואולי ביחד כשנלמד תגידו שזה לא כך. אני פתוח לקבל, לאחר שנסיים את כל השיעור הנושא הזה, תגידו לי כן, השיר של שולי רן מתאים מאוד. אבל בינתיים נניח לשולי רן וניכנס לסיפור עצמו. אומר לנו רבי נחמן, מעשה במלך אחד, תסתכלו במקורות שלפניכם, שלא היו לו בנים, והלך לעסק בדוקטורים כדי שלא תהיה מלכותו נהפכת לזרים, ולא הועילו לו, וגזר על היהודים שהתפללו בעבורו שיהיו לו בנים. והיו היהודים מבקשים ומחפשים צדיק כדי שיתפלל ויפעל שיהיו לו בנים, וביקשו ומצאו צדיק נסתר, ואמרו לו שיתפלל שיהיו למלך בנים, וענה שאינו יודע כלל. והדיעו למלך, ושלח המלך פקודה אחריו והביאו אותו למלך, והתחיל המלך לדבר עמו בטוב. הלא אתה יודע שהיהודים הם בידי לעשות בהם כרצוני, על כן אני מבקש ממך בטוב שתתפלל שיהיו לי בנים. והבטיח לו שיהיה לו באותה שנה ולד, והלך למקומו. וילדה המלכה בת, והייתה בת המלכה יפת תואר מאוד, וכשהייתה בת 4 שנים הייתה יכולה כל החוכמות ולזמר בכלי שיר, והייתה יודעת כל הלשונות, והיו נוסעים מלכים מכל המדינות לראותה, והיה שמחה גדולה למלך. אחר כך נחשף המלך מאוד שיהיה לו בן, כדי שלא תושם מלכותו לאיש זר, וגזר שוב על היהודים שהתפללו שיהיה לו בן, והיו מבקשים ומחפשים את הצדיק ולא מצאו אותו כי כבר נפטר, וביקשו עוד ומצאו עוד צדיק נסתר, ואמרו לו שייתן למלך בן, ואמר שאינו לא יודע כלל. והודיעו למלך, ואמר לו המלך גם כן, הלא היהודים בידי. אמר לו הצדיק, תוכל לעשות מה שעצווה? אמר המלך, הן. אמר לו החכם, אני צריך שתביא כל מיני אבנים טובות, כי כל אבן טובה יש אצל המלכים, ספר שכתובים בו כל מיני אבנים טובות. יש לו סגולה אחרת, כי אמר המלך, אני אוציא חצי מלכותי כדי שיהיה לי בן. והלך מביא לו כל מיני אבנים טובות, ולקחם לחכם ותחנם, ולקח כוס יין ונתנם לתוכו, ונתן חצי הכוס למלך לשתות וחציה להמלכה, ואמר להם שיהיה להם בן שיהיה כולו מאבנים טובות, ויהיו בו כל הסגולות של כל האבנים טובות. והלך למקומו ויד הבן, ונעשתה שמחה גדולה על המלך. והבן הנולד לא היה מאבנים טובות. כשהיה הבן בן 4 שנים היה יפה תואר מאוד וחכם גדול בכל החוכמות, והיה יודע כל הראשונות, ונוסעים מלכים לראותו. בת המלכה ראתה שאינה חשובה כל כך, ונתקנעה בו, רק זאת היה נחמתה. באשר שאותו הצדיק אמר שיהיה כולו מאבנים טובות, טוב שאינו מאבנים טובות. פעם אחת היה בן המלך מחתך עצים וניקף אצבעו, ורצתה בת המלכה לכרוך את אצבעו וראתה שם אבן טובה, ונתקנעה בו מאוד ועשתה עצמה חולה. ובאו כמה דוקטורים ולא עלו יכולים לעשות לה רפואה, וקראו לה מחשבים, והיה שם מחשב וגילתה לו האמת שהיא עשתה עצמה חולה, ושאלה אותו אם יוכל לעשות כישוף לאדם שיהיה מצורע. אמר הן. אמרה לו, אולי יבקש מחשף שיבטל הכישוף ויתרפא. אמר המחשף, אם ישליכו הכישוף למים לא יוכלו לבטלו עוד. ועשתה כן, והשליכה הכישוף אל המים ונעשה בן המלך מצורע מאוד, והיה לו על חותמו צרעת ועל פניו ועל שאר גופו, ועסק המלך בדוקטורים ובמחשבים ולא הועילו, וגזר על היהודים שהתפללו וביקשו הצדיק להביא אותו למלך, והצדיק היה מתפלל תמיד להשם יתברך, וכאשר שהוא הבטיח שיהיה בן המלך כולו מאבנים טובות ולא היה חן, והיה טוען להשם יתברך, האם עשיתי זאת בשביל כבודי? לא עשיתי כי בשביל כבודך, ועכשיו לא נתקיים כמו שאמרתי. ובא הצדיק למלך והמתפלל ולא הועיל, והודיעו לו שהוא כישוף. והצדיק היה גבוה למעלה מכל הכשפים, ובא הצדיק והודיע למלך שהצרעת היא בגלל כישוף, ושהשליכו הכישוף למים, ואין תקנה לבן המלך כי אם שישליכו המחשף שעשה הכישוף למים. אמר המלך, אני נותן לך כל המחשפים להשליחם למים כדי שיתרפא בני. ונתייראה בת המלכה ורצה אל המים להוציא הכישוף מן המים, כי הייתה יודעת היכן מונח הכישוף, ונפלה למים, ונעשה רעש גדול שבת המלך נפלה אל המים. ובא הצדיק ואמר להם שבן המלך התרפא ונתרפא, ונתייבשה הצרעת, ונפל ונקלף כל האור ממנו, ונתגלה שהוא נעשה מאבנים טובות כולו, והיו לו כל הסגולות של כל האבנים הטובות. סיפור מוזר, סיפור שצריך לעיין בו באמת. מעשה, אמרנו, במלך שלא היו לו בנים, וזה קורה לפעמים שיש זוגות שלא מצליחים להביא ילדים לעולם, והם הולכים לדוקטורים ולרופאים למצוא פתרונות
ומיישים אותם
כדי שיזכו לגדל ילד. רבי נחמן כותב לנו בליקוטי מוהר"ן בתורה ל"ד, אומר רבי נחמן, כי יש בכל אחד מישראל דבר יקר שאין בחברו. כלומר, כל אחד מאיתנו הוא יצירה חד פעמית.
מה הכוונה?
זאת אומרת, כל אחד ואחד מאיתנו שבא לעולם, אין עוד מישהו שדומה לו. יש בו משהו שאין לאף אחד אחר. אין. ואף אחד לא יכול לקחת את זה ממנו. וזה מצוי רק בו.
איך אתה יודע מה זה?
מגיע. זה כל הסיפור. וכל אחד ואחד מאיתנו יש איזה מסר, איזו בשורה לעולם. איזה משהו שהוא עצמו צריך לגלות לעולם, דבר שהוא מיוחד לו, שגם אם יהפכו את כל האנשים בעולם וינעמו אותם, לא ימצאו מה שיש אצלך, כי זה רק אצלך. ואף אחד לא יכול לעשות את מה שאתה צריך לעשות. כלומר, זו המטלה הייחודית שלך ואם לא תעשה אותה, פספסת את המהות שלך ובשביל מה שבאת לפה. ולא רק אתה, כל העולם נמצא חסר. כך אומר רבי נחמן בתורה שלי. כבר רבי נחמן מביא דוגמה מהגמרא. ורבי נחמן אומר לנו שיש נקודה מיוחדת וטובה של האדם. זה מתחיל להיזכר לשיר של שולי רן? אבל איזה נקודה טובה. ובואו נשים לב, יש רופא אחד שקראו לו, כך מספרת לנו הגמרא, שקראו לו אבא אומנה. זה היה השם שלו. ובזמנו היו שניים מגדולי ישראל שחיו באותה תקופה, אביי ורבא. ומספרת לנו הגמרא שאביי זכה שפעם אחת בשנה, בערב יום כיפור, הוא היה שומע בקול מהשמיים. פעם בשנה. קול שמדבר אליו. ואומר לו, שלום עליכם. איזה זכות. תארים לעצמכם שאביי מתכונן ליום כיפור, מתארגן, מכין ארוחה מפסקת, מתיישב ככה להתכונן לחג, ופתאום אומרים לו מהשמיים, שלום עליכם. איזה יופי ככה להיכנס יום כיפור עם כזה בשורה, עם כזאת ברכה, שהקדוש ברוך הוא אומר לו שלום עליכם. וככה היה אביי רגיל. ואומרים לו בעצם אישור מהשמיים, אתה רצוי, אתה נחשב, אתה נחוץ. וכן באותו זמן נודע לאביי שיש יהודי אחד שאומרים לו גם כן שלום עליכם. נו, מה אתם אומרים? אביי אמורה שומע שיש עוד יהודי שאומרים לו שלום עליכם גם כן בערב יום כיפור. זה מסקרן, וזה היהודי הזה. מי הוא, מה הוא, באיזה מדרגה הוא נמצא, איך הוא זכה כזו מעלה רוחנית, שפעם, לא פעם בשנה כמו אביי, אלא אותו אדם היה זוכה שיגיד לו שלום עליכם כל שבוע. אתם מבינים את ההבדל? אביי מחכה שנה שלמה, ואותו יהודי כל שבוע, לקראת שבת, אומרים לו שלום עליכם. שאל, ואמרו לו שיש איזה רופא, רופא פשוט, לא אחד מגדולי ישראל, לא איזה אמורה, רופא! שכל שבוע משמיים קודש ברוך הוא אומר לו שלום עליכם. עוד אמרו לו, אתה לא יכול לעשות את המעשים של אותו רופא עם כל זה שאתה אחד מגדולי הדור. יש דברים שאותו רופא עושה שאתה פשוט לא יכול לעשות. מה אתם אומרים? איזה מאתגר, איזה מאתגר, איזה מסקרן. והגמרא, משמיים, בת קול. והגמרא מספרת לנו, אם כן, מה עשה אותו רופא? מה מיוחד ברופא הזה? שזוכה בכל שבוע לקבל דרישת שלום מהשמיים. מספרת לנו הגמרא, שאבא אומנה הרופא, הייתה לו קופה. שכל מי שהיה נכנס למרפאה, אנחנו צריכים להעביר כרטיס, נכון? מכירים את זה, לא? מעבירים כרטיס. בזמנם לא עבד הכרטיס. היית בא לרופא, מה היית צריך לעשות? לשלם. ביקור רופא, גם הוא צריך להתפרנס. והייתה לו קופה. וכל אחד שהיה נכנס למרפאה שלו, היה חייב להכניס את היד לתוך הקופה. והיה עיקרון. אם אתה אדם, שיש לך את האמצעים, אדם עם ממון, ואתה לא יכול לשלם על הטיפול הרפואי, אתה מכניס כסף לקופה. כמה? לא יודע. ככה היה, תשים בפנים, תעזוב. ואם אתה עני, ואתה לא יכול לשלם על הטיפול, מה אתה עושה? אתה מכניס את היד, ואתה לוקח כסף מהקופה. כלומר, מרפאה רוצה לתמוך בך. אתה בא למרפאה, לא רק בשביל הרופא, אלא לצאת מפה עם תמיכה. אבל אף אחד שמסתכל לא יודע אם אתה בעל אמצעים או לא. אנחנו באים לקופת חולים, אתה לא יודע מי עשיר מי לא עשיר. כולם יושבים על הספסל, כולם מחכים בתור עם הפתק. אתה לא יודע. באמת, יש שאלה, מה קורה במקרה הפוך? הרי כל אחד מכניס את היד, אבל אף אחד לא יודע אם שמת או לקחת. אז מה העניין? אף אחד לא מתבייש, אף אחד לא מרגיש בושה. כולם חייבים לשים את היד בתוך הקופסה. במעשה המיוחד הזה, המומחיות הזו בדקויות, במצוות הצדקה, באופן שלא תבייש את העניים, היא זאת שזיכתה את אבא אומנה למדרגה כל כך גבוהה, שהקדוש ברוך הוא אומר לו שלום עליכם כל שבוע. אפילו אביי, גדול האמוראים, לא זוכה למדרגה הזו. ומה, אז אם ככה תגידו, מדוע אביי יראה שזה הפטנט, יעשה קופה אצלו, בבית המדרש. כל מי שרוצה להיכנס לבית המדרש, חייב להכניס את היד. אף אחד לא יודע אם הוא שם או לוקח.
הוא עשה את זה מתמימות,
הרב. מה?
הוא עשה את זה מתמימות.
נראה.
אבל למה, אני אגיד לך מה הרב, למה שישימו כסף בתוך הקופה, מה, תכנסי לבית?
אתה אדם עשיר, תשלם על הטיפול. אתה אדם עשיר, תשלם על השיעור.
זה כמו שאומרים כזה, תמיד שזה אנג'ל או משהו.
אתה הולך למורה נהיגה, תשלם על השיעור, לא? זה לרבית מדרש, תשלם. אתה לא יכול לעשות את זה, רבותיי. כי אפילו אם אביי יעשה דבר כזה, וישים קופה בכניסה לבית המדרש, והעשיר ישלם על השיעור ואני אקח משם, זה חיקוי. זה לא הוא.
הוא עושה תמימות.
זה קופי. אם זה לא בא ממך, זה לא אתה. אנחנו אותו דבר. אבל אנחנו רבי לכם. לכל אחד ואחד מאיתנו יש מומחיות, נקודה, מעשה מסוים שמייחד רק אותו. וכל אחד מאיתנו יודע מאוד 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 מהי הנקודה הזו אצלו, לפעמים לא ברגע הראשון. אבל האדם מחפש כל חייו מהי הנקודה שלו. כי בנקודה שלו הזו המיוחדת לו, זה המקום שהוא הכי יצליח, כי זה רק שלו. אף אחד לא יכול לעשות את זה, רק הוא. אומר רבי נחמן, בנקודה הזאת שהיא פרטית שלך, ואין אף אחד בעולם שמסוגל לעשות אותה כמוך, זאת נקודת הצדיק שבאדם. ולמה נקודת הצדיק שבאדם? כי כשאדם עושה את התכלית שלו, אז מה הוא עושה? משפיע על כל העולם. ומי משפיע על כל העולם? צדיקים. ממילא בכל אחד ואחד מאיתנו יש צדיק. נקודת הצדיק. זה למעשה הרושם האמיתי שבכל אחד ואחד מאיתנו יכול להשאיר בעולם. אם כן, כשאנחנו מתחילים את החיים שלנו, מהנקודה הזו, כשרבי נחמן אומר לנו, מעשה במלך אחד שלא היו לו בנים, מה פתאום מתחיל רבי נחמן בסיפור הזה, באופן כה טרגי, כל כך עצוב, למלך שאין לו בנים? המדרש רבה, בחומש בראשית, אומר, שעיקר התולדות של הצדיקים אלו מצוות ומעשים טובים. מצוות ומעשים טובים של אדם הם אלו הבנים שלו. הם אלו שמייצגים אותו. וכולנו יודעים ממציאות החיים שבן ביולוגי לא בהכרח מייצג אותך. יש לו את החיים שלו, יש לו את הבחירות שלו, ולפעמים לא נעים לך. מצוות ומעשים טובים של צדיקים, אלו הבנים המייצגים אותם באמת. ולא רק צדיקים, אלא כל אחד ואחד מאיתנו בנקודת הצדיק שלו. כן, כל אחד ואחד מאיתנו רוצה להשאיר רושם בעולם. רוצה שאחר 120 שנה יזכרו שהוא היה פה, שהוא עשה משהו מועיל. לכן אומרת המשנה, טוב שם משמן טוב, ומה ההמשך?
יום המוות,
יום היוולדו, מה הקשר?
מפרש.
מה הקשר? אומרת לנו המשנה, כשהאדם בא לעולם, אנחנו בודקים בסופו של דבר מה הוא השאיר בעולם. כי כשאדם נולד, הוא לא משאיר שום רושם. הוא מתחיל, והוא חי כך וכך שנים. ואז העולם מכיר אותו, שמע עליו. העולם זה לא בהודו, או אי שם בקצה הקרחון באנטרטיקה. העולם זה גם המשפחה שלך, השכונה שלך, היישוב שלך, העיר שלך, המקום שלך, החברה שלך. מה אומרים עליך? מה מספרים שעשית פה בעולם לטובת העולם? במה הועלת? איך הבאת את עצמך, את כוחותיך לידי ביטוי? באופן שמביא הנאה, מביא תועלת, מביא חיוב לעולם, לא רק לעצמך. זו הנקודה שרבי נחמן רוצה להתחיל בסיפור ולהביא אותנו. משום שיש מלך, אז יש לו מלך וכולו מלך והוא שולט וכולם שומעים עליו. אבל אין לו בנים. עד אחר 120 שנה מי יזכור אותו בכלל? יקום מישהו אחר ויקח את המלכות וזהו. מה עשית בעולם? מי ממשיך אותך? מי מזכיר אותך? מי מספר עליך? כן, מי שעדיין לא תפס את הרעיון, למעשה יש שלוש שאלות שצריכות לעלות מן החלק הראשון הזה שקרה, החלק שמספר על אותו מלך שלא היו לו בנים, ולכן הוא הולך ועוסק בדוקטור אם הוא מחפש שיהיה לו בנים, שיהיה לו המשך, כי טוב שם משמן טוב, כדי שלא תהיה מלכותו נהפכת לזרים, תסתכלו אצלכם במקום. ולא מועיל לו. מה זה אומר? כי יש שלוש שאלות שאנחנו לא שואלים את עצמנו כמו המלך הזה. הוא מחפש פתרונות לא במקום הנכון. הוא לא שואל את עצמו מה העניין שלי בעולם, מה התפקיד המיוחד שלי, מה השליחות שלי. כמה מאיתנו ישבנו עם עצמנו ואמרנו, רגע, בשביל מה באתי לכאן? מה העניין שלי פה? מה מיוחד לי? איפה הנקודה הפנימית הכי עמוקה שלי, הכישרון הכי חזק שלי, שזה אני, שיש רק לי? מה השליחות שלי בעולם? אלה שאלות מהותיות. ואנחנו בלי בנים. אנחנו יכולים למלוך, אנחנו יכולים לקנות, לנסוע, לטייל, לבלות, לרכוש דברים, ואין לנו כלום. כי אחר כך זה הולך לזרים. מה נשאר? אתה, מה
הבנתי שלך? אז זה כבר שזכו אותך.
אני לא רוצה להיות.
כשאתה הולך לקבר, אז...
אני עברתי שם. עברנו משם. האדם צריך להבין שהוא לא רוצה להיות סתם עוד בן אדם. איך זה יכול להיות שאני אוכל ואשתה ואני אלך ואני אבוא ואני כמו עוד מיליון אחרים? את בשביל מה צריך אותי?
מה התועלת שלך?
מה העסק שלי פה?
מה אתה עוזר?
להיות עוד אחד?
לא, אבל אתה מפתח, אתה יכול לצאת משהו או שאתה יכול להתפתח.
רבותיי, אוקיי, שמעתי, בוא, תן לנו קצת הקשבה. אתה אומר דברים חכמים, אבל תקשיב.
כן?
רבותיי, אנחנו שותים מים או משהו אחר ואוכלים ומתלבשים וישנים וקמים. אתם יודעים כמה עוד עושים את זה? כל בני האדם בעולם. אז מה, לא יודע, לא הבנתי. אז מה מיוחד לך? מה עשית?
שמע שאני מיוחד.
אנחנו לומדים, כותבים, שרים, מנגנים. בסדר, זה כמה מיליונים יש כאלה? מה מיוחד בך? בשביל מה באת לפה? זאת אומרת, שהחיים היומיומיים שלנו, כפי שאנחנו מתנהלים, אומרים לנו בצורה ברורה ולא נעימה. אתה מבזבז את הזמן שלך. מי צריך אותך? יש לי הרבה תחליפים כמוך. אז מה הקטע שלך?
אבל אמרת שכל אחד...
מה הקטע?
אמרת שכל אחד מביא משהו מיוחד איתו שאין אותו לאף אחד.
יפה, ואז אם אתה לא מחפש אותו...
ואז זה הופך אותך ללא עוצר, ללא...
אבל אם אתה לא משתמש בזה, אם אתה לא שם...
אבל איך אתה יודע מה זה?
אז זה בדיוק העניין, זה החיפוש.
אז איך אתה מוצא?
אז זה כל השיעור. זה, ואחריו, וצריך מידה של סבלנות אצל כולם.
כמה?
המון. ולכן, לוקח אותנו רבי נחמן לחשיבה בסיסית יסודית של קיומנו בעולם. רבותיי, כל אחד ואחד מן היושבים כאן, כל אחד ואחד מן האנשים שאנחנו מכירים, בא לעולם בגלל סיבה אחת. והסיבה היא אותה נקודה הייחודית שלו. וכשם שפרצופיהם שונים זה מזה, הנקודות שונות זה מזה. אז שאלת, אם היה לך סבלנות, היית רואה שעכשיו אני שואל. אבל זה לא הזמן. אז איך זוכים? איך זוכים שיהיה לנו בנים? איך זוכים להוליד משהו מתוכנו? ולמה רבי נחמן משתמש בסיפור הזה של לידה? כי ההתאהבות של העובר הוא בתוך האם. זה מבפנים. משהו שבשבילו אני אוכל להרגיש שהיה שווה לי להיות כאן בעולם.
כאילו משם נוצר הקשר.
להבין שהיה שווה לי לעבור את כל האיסורים בדרך ואת כל מה שעברתי. כי הגעתי לנקודה האמיתית של עצמי.
אבל אפשר
לה... עכשיו זה לא הזמן.
לא, זה הזמן.
גם נותן כוח לסבול כל מיני מצבים. אבל השאלה הגדולה מאוד ששאלת מקודם, איך מוצאים את זה? איך זוכים את זה?
איך שאתה מוצא את זה, אתה יודע...
הרבה מאוד אנשים מסתובבים בעולם, חיים את העולם הזה, ועוזבים אותו בצער גדול, כי מבינים שהם לא השיגו כלום. זאת אומרת, שאולי אני מבקש רכוש, ושאר דברים אולי הם השיגו. אבל הם יוצאים מן העולם הזה בעצב, כי הם מבינים בסופו של דבר, בשורה התחתונה, שלא נשאר שום דבר אחריהם משמעותי.
חוץ מזה
קרה. משמעותי. תראו עד היום, גם בין אומות העולם, החשמל שאנחנו נהנים ממנו היום, היה מישהו שחיפש ליצור אותו. הוא היה חי רק בשביל להביא את הדבר הזה לגילוי.
אז עכשיו זכרו אותה, הוא יצא...
עד היום אנחנו נהנים מזה. שני אחים שהיה להם בדמיון רצון לעוף, בזכותם היש מטוסים שטסים בשמיים.
אז
ללכת אחרי החלומות
שלך?
הם מימשו את הנקודות. אני אבקש שוב. אם קשה לך להמתין, אני נורא מצטער. תיאלץ לעשות זאת. בסבלנות. אז המלך הזה הולך ועוסק בדוקטורים. ורבותיי, מה המשמעות של לעסוק בדוקטורים? הרופאים הם מסמלים בסיפור של רבי נחמן את הדרכים הרגילות הטבעיות שאנחנו מנסים להוציא לפועל כל מיני דברים. יש כל מיני פעולות שאנחנו עושים כדי להוציא את הטוב שלנו החוצה. אבל תסתכלו, אנחנו עושים את רוב הדברים שאנחנו עושים בכל התחומים הגשמיים והרוחניים בתור חיקוי. הוא עושה כך וגם אני עושה כך. אנחנו לא באמת מנסים למצוא בכל פעולה ופעולה איפה הנקודה שלי שם. האם אני שייך למה שאני עושה? אנחנו חקיינים גדולים מאוד. וזה יפה ונחמד. אנחנו פועלים, אבל זה לא אנחנו. ומה הפלא שאדם מרגיש ריקנות? ומה הפלא שאדם מרגיש שהוא לא מחובר?
כי זה צבא.
ומה הוא מרגיש שזה לא שייך אליו וזה קשה לו? הוא לא מתאים את עצמו. אבל שם הוא צריך להיות. תבדוק איך אתה קשור לעניין. אבל רבי נחמן הולך ואומר לנו שאותו מלך הולך ועוסק בדוקטורים, והסיבה היא, שימו לב, תסתכלו אצלכם בשורה, אני לא יודע איזה, כדי שלא תהיה מלכותו נהפכת לזרים ולא ראינו לו. כלומר, כשאנחנו עושים השתדלות רגילה למצוא את הנקודה המיוחדת שלו, שלנו, זה לא יעזור. גם אם תקרא הרבה ספרים שכתבו כל מיני אנשים, תשמע הרבה מומחים, זה לא יעזור. אתם יודעים למה?
אתה זה הם.
כי זה הם. אדם צריך לכתוב את הספר שלו. יש ספר, אחד הספרים העמוקים בתורת הקבלה, שנקרא ספר יצירה. עמוק מאוד. קשה מאוד להבנה. רבותיי, איך קוראים לספר? יצירה. כשאדם מלחין שיר, מה הוא עשה באותו רגע? הוא יצר משהו חדש שלא היה בעולם.
הוא תורם.
הוא יצר. יצירה משמעותה משהו חדש. לקחת מים ולקחת קפה ולשפוך זה על זה, ויש לך כוס שתייה, לא עשית שום דבר. לא חידשת כלום, לא יצרת כלום. השתמשת במה שיש. מה עשית? מה הועלת? מה הבאת לעולם? לקחת דברים קיימים מאחרים ולהשתמש בהם ולחשוב שאתה יוצר, זה נקרא היום העתקה. זה נקרא היום גניבת זכויות יוצרים. תראו איך אנחנו גנבים כאלה גדולים, שאנחנו לוקחים מאחרים דברים טובים וכאלה שהם אינם טובים, ופשוט עושים כמותם. תקן. רבי נחמן אומר לנו, רבותיי, תפסיקו לחכות מעשים בשום צורה. טוב, אז אם כן, רבי נחמן אומר לנו שהשתדלות צריכה להיות. אבל בהשתדלות הזו של האדם, כשהוא פועל פעולות בהעתקה, העתק הדבק, האדם צריך למצוא את הנקודה המיוחדת שלו, משום שאם הוא לא ימצא את הנקודה המיוחדת שלו, הוא ימשיך לצעוד בשקר. זה לא יהיה הוא. אז אם כן, רבותיי, אין ברירה, אלא לצעוד עוד צעד. מה כן הוא זה? תסתכלו אצלכם בשורה מספר 2, סליחה, מספר 4. וגזר על היהודים שהתפללו בעבורו שיהיו לו בנים. אומר רבי נחמן בסיפור שעל מנת שאדם יזכה להוציא את הכוחות המיוחדים שלו מן הכוח אל הפועל, הוא צריך שני דברים. אחד, תפילה. שיתפלל עליו. הוא צריך כוח רוחני שיעזור לו. והדבר השני, סייעתא דשמיא. שני דברים שבלעדיהם לעולם האדם לא יגיע לגלות מהי הנקודה שלו. סייעתא דשמיא ותפילה. אתם מכירים אנשים שלפני שהם הולכים למלא את הלוטו, הם מתפללים שזה יצליח?
כן. אין אחד שלא.
אדם?
שאחד שלא מלא
לוטו. אדם, כדי להגיע לנקודה הפנימית שלו, כדי להיות אדם אמיתי, אדם שהכישרון הייחודי, הבלעדי שלו יצא לעולם עבורו, קודם כל. צריך להתפלל. יש פה מישהו שהשקיע בזמן האחרון 30 שניות בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא שיגלה לו מה הנקודה המיוחדת שלו? לא חושבים על זה בכלל, כי אנחנו בהעתק הדבק פועלים, עושים, ושום דבר לא שייך לנו. אנחנו לא קשורים לזה, אנחנו לא בכלל מחוברים לזה. אני רוצה להדגיש שאנחנו לא מדברים על חיוב של תורה ומצוות, כי זה לא קשור להרגש. זו חובה. אבל כשאדם מקיים מצווה, גם שם יש את הנקודה הפרטית הייחודית שלו, איך הוא מתייחס אל המצווה הזאת. זה לא מספיק שאדם מתעניין באפשרויות, או שהוא ישאל אנשים. הוא צריך סייעתא דשמיא מיוחדת, לדעת מה העניין שלו בעולם. איך הוא יכול להגשים את עצמו? צריך לזה תפילה. הדבר השני, חברים. צריך עזרה מחברים. צריך עזרה מאנשים קרובים. לא רק התפילה שלך, גם התפילה שלהם. יש פה מישהו שביקש אי פעם מאנשים הכי קרובים אליו. הורים, סבים וסבתות, דודים ודודות, אחים ואחיות, שהתפללו עליו שהוא יגלה את הנקודה האישית שלו. יש פה מישהו כזה?
כן.
אשריך, תמיד זה יוצא אצלך טוב. אשריך. כמה אנשים מבקשים מקרובי המשפחה שלהם, מאנשים אמיתיים שקרובים להם ואוהבים אותם, מבעל מבקש מאשתו ואישה מבעלה, וילדים מהורים והורים לילדים, תתפללו עלינו שנממש את עצמנו. עם זכוכית מגדלת או עם מיקרוסקופ צריך למצוא אותה, כי החיים הם חיים ואנחנו מעתיקים בלי סוף. מה זה נקרא, מה זה נחשב שמתפללים עליי? שיש עוד אנשים שמפרגנים לי,
שאכפת להם,
הם מפרגנים לי, שאכפת להם ממני, שהם מעודדים אותי להגיע לנקודה שלי. יש אנשים שמאחלים לי, שמברכים אותי, שהם ישמחו כשאני אשמח, כשאני אמצא. והכוח הזה שלהם הוא כוח של רבים שרוצים יחד איתי שאני אגיע לטוב המיוחד שבי, לעניין הפרטי שלי. זה חייב לעזור. בסיפור אומר רבי נחמן, המלך גוזר על היהודים שהתפללו עליו. למה שהתפללו עליו? כי לבד הוא לא יכול. אדם חושב שלבד הוא יגלה את הנקודה הפנימית שלו והוא טועה. נקודה פנימית מוצאים בחיבור, ביחד, בתפילה, ואיש את אחיו יעזור.
רגע, סתה, התמחות שלך.
מדוע זה צריך? מה הסיבה? למה התפילה שלי לא מספיקה לבד? כי אם יש לאדם, ויש לכולם, יש לכולם חלומות. חלומות, מה אנחנו רוצים לעשות שנהיה גדולים? רבותיי, אדם רוצה להגשים את עצמו, אתם יודעים בשביל מי? בשביל מי אדם רוצה להגשים את עצמו?
בשביל
עצמו.
אבל יש
כרגע משהו. אבל הוא לא יכול לזכות באופן הזה לסייעתא דשמיא. באת לעולם לא להועיל רק לך.
אלא הוא להועיל לעולם עצמו.
אם אדם רוצה
כל אחד שם תבלין משלו
להגשים את עצמו, הוא צריך לבוא מתוך ראייה שהוא צריך לעשות את זה מתוך החלק היחסי שלו בעולם. לקחת את התווים שלו, את האקורדים שלו, שהם רק שלו, למנגינה הכללית של כל בני האדם בעולם, שכל אחד צריך לשים את התווים שלו, ואת האקורדים שלו, ואת הלחן שלו. אבל יש, נקרא לזה, מקהלה הרמונית, מושלמת, של כל בני האדם בעולם. אז לכן, אנחנו מבינים מזה, שכמו שבתזמורת, וזה לא משנה איזה, אם זה קלייזמרים, אם זה אנדלוסית, אם יש כלי אחד שמזייף, כל התזמורת מקבלת ציון גרוע. כאשר יש כלי אחד לא תקין, התזמורת נשמע רע. כאשר נגן אחד מנגן לא כמו שצריך, אנשים עושים לא עם הראש. אם אדם מבין שהוא צריך עזרה מאחרים חוץ מהתפילה שלו, אחרים יתפללו עליו, רק אז הוא יכול להצליח בהמשך החיפוש אחר הנקודה הפנימית שלו. אם אנחנו ניקח את החלק הזה בסיפור ונסכם אותו אולי במשפט או שניים, רבי נחמן לוקח אותנו למה שאנחנו אולי שכחנו, לא ידענו, ואני אגיד אולי בצורה הרבה יותר חדה, לא כל כך רוצים. אנחנו מעדיפים חיים קלים, במיוחד בדור הזה, שהכל נכנס למיקרוגל ב-30 שניות, והכל במהירות, והכל בטאץ'. תן לאצבעות ללכת במקומך.
רבותיי, אבל זה מעניין לעשות את זה, לא
רבותיי, תמצוא את הנקודה הפנימית, תמצוא את הנקודה הפנימית האישית שלך, זאת אומרת, המימוש העצמי שלך אי אפשר בטאץ', אי אפשר במהירות. זה לא הולך כך. אדם צריך להבין קודם כל שיש לו נקודה כזאת. לאחר מכן, הוא צריך לחפש אחריה. באופן טבעי. יש דוקטורים דוקטורים, והדוקטורים במקרה הזה זה חברים. יש אנשים קרובים להתייעץ איתם, לשאול אותם מה הם חושבים. להתפלל על זה, ולבקש מהם שיתפללו עבורו שיצליח. זה השלב הראשון בחיפוש אחר אותה נקודה טובה, אותה אבן יקרה שנמצאת בכל אחד ואחד מאיתנו. ההמשך בעזרת השם בשיעור הבא. יום טוב.